בפעם הקודמת סיימתי את עניין ההבחנה בין מצוות דרבנן או תורה דרבנן לתורה דאורייתא, ואם אני מסכם במשפט, הטענה בעצם הייתה כן, אני מזכיר שאנחנו נמצאים בסדרה על אפלטוניות. הטענה הייתה שביסוד המצוות דאורייתא עומדת איזשהו סוג של מציאות מטאפיזית, בדומה לאידאות האפלטוניות, ולא כמו התפיסה האריסטוטלית, שבעצם האידאות אינן אלא קטגוריות שבני האדם יצרו. והמטרה בעצם, עכשיו אני ממשיך עוד משפט, המטרה בלימוד תורה היא בעצם לנסות ולהבין, להתחבר, לא יודע איך לקרוא לזה, לעולם האפלטוני הזה, לעולם המופשט, המטאפיזי, הזה שעומד מאחורי הקביעות ההלכתיות. ובהלכות דרבנן אין מימד כזה, אין מרכיב כזה. זאת אומרת, הלכות דרבנן הן הלכות שאנחנו אמורים לציית להן, כי יש תוקף לציוויי חכמים, אבל הם לא משהו שמבטא מציאות או עובדות או מבנים מטאפיזיים מאחוריהם. ולכן אמרתי שהלכות דרבנן הן חלק מההלכה, אבל הן לא חלק מהתורה. כי התורה בעצם עניינה לשקף או לבטא איזשהו סוג של אמיתות מטאפיזיות, נקרא לזה ככה. זה בקצרה. אני רוצה רק, לפני שאנחנו ממשיכים לפרק הבא בסדרה, אני רוצה רק לסגור את העניין ההלכתי, שבו אנחנו כבר עוסקים די הרבה שיעורים, ולדבר טיפה על המשמעות של ההבחנה הזאת בין הלכות דרבנן והלכות דאורייתא. ואני, יש להבחנה שעשיתי כאן, יש כמה וכמה משמעויות. כרגע זה לא דיון על אפלטוניות, אלא על משמעותה של האפלטוניות, בהקשר של לימוד תורה, בהקשרים של לימוד תורה, נגיד, נקרא לזה ככה. אז אמרתי שזה כבר אמרתי, שלימוד של מצוות דאורייתא הוא מטרה, הוא לא אמצעי. זאת הוא לא אמצעי כדי לדעת מה לעשות, אם כי כשלומדים את זה אז גם יודעים מה לעשות. אבל אנחנו לא לומדים כדי לדעת מה לעשות, אנחנו לומדים כדי לדעת, לא כדי לדעת מה לעשות, אלא כדי להבין. נקרא לזה, עשיתי איזו אנלוגיה להבנה מדעית מול יישומים טכנולוגיים. כן, טכנולוגיה היא אמצעי כדי להקל על חיינו, כדי להצליח לעשות כל מיני דברים שלא יכולנו לעשות קודם. אפשר לחקור, לעשות את המחקר המדעי במטרה לשפר את הטכנולוגיה שלנו. אנחנו בעצם נמצאים במוקד, ואנחנו המטרה. לעומת זאת, בלימוד תורה, או לימוד, סליחה, מחקר מדעי, לשמו, המטרה היא עצם הידע. אנחנו רוצים לדעת איך פועל העולם, מה קורה בעולם, בלי קשר לאינטרס שלנו להקל על חיינו, לייצר טכנולוגיה וכדומה. אותו דבר בהקשר של לימוד תורה. בלימוד מצוות דאורייתא, לימוד תורה עניינו להבין את התשתית המטאפיזית, המוסרית, הנורמטיבית, לא יודע שתקראו לזה, שעומדת מאחורי ההלכות. ולא, זה לא אמצעי כדי לדעת מה לעשות. למרות שעוד פעם, הלימוד כמובן מאפשר לי לדעת מה לעשות, גם זה גם נכון. אבל הלימוד הוא לא אמצעי, הלימוד הוא מטרה. וזה, דיברתי על זה כבר בכמה הקשרים בסדרה הזאת. ובמובן הזה זה דומה למחקר מדעי ולא להבנת המדע לצרכים טכנולוגיים. לעומת זאת, לימוד כדי לדעת מה לעשות זה טכנולוגיה. זה בעצם כדי ליישם, נכון? זה מקביל ממש להבחנה בין מחקר מדעי לבין מחקר לכיוונים של טכנולוגיה. אז בשפה הזאת, לימוד של הלכות דרבנן הוא כל כולו טכנולוגיה. זאת אומרת, אני בעצם לומד כדי לדעת מה לעשות, לכן אני צריך ללמוד. אבל אין ללימוד עצמו ערך עצמי, מצד עצמו. אני לא מכיר פה איזה שהם נדבכים רוחניים או מטאפיזיים של העולם, בניגוד ללימוד של מצוות דאורייתא. ולכן בעצם כל המשמעות שתיארתי של לימוד תורה לא קיימת כאשר אנחנו לומדים הלכות דרבנן. הן בסך הכל אמצעי כדי לדעת מה לעשות. דבר נוסף, אולי הערה שאני חושב שהערתי אותה, כשאני מדבר על לימוד תורה, אני לא מדבר פה על מצוות לימוד תורה, אני מדבר פה על לימוד תורה. מצוות לימוד תורה יכול להיות שזה קריאת שמע בוקר וערב יוצאים ידי חובה. אבל לימוד תורה זה דבר יותר יסודי מאשר מצוות תלמוד תורה. אני מדבר על לימוד תורה, כן? לא על הערך של לימוד תורה, לא על המצווה של תלמוד תורה. זה שני דברים.
אבל בעצם מה שאנחנו לומדים כל הזמן זה גמרא. גמרא זה, אם ככה, זה דרבנן, לא ממש.
ממש לא. הקדמתי, אמרתי שההבדל בין הלכות דרבנן להלכות דאורייתא הוא לא בשאלה עד כמה חכמים מעורבים ביצירת ההלכה הזאת, אלא בשאלה חכמים מעורבים ביצירת הלכות דאורייתא והלכות דרבנן כאחד. ההבדל בין תורה שבעל פה לבין תורה שבכתב לא חופף בשום צורה להבדל בין דרבנן ודאורייתא, אין שום קשר. להפך, ההבחנה בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב היא כל כולה בתוך העולם של הדאורייתא. בתוך העולם של הדאורייתא יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה. ההלכה דרבנן היא בכלל לא תורה, לא בעל פה ולא בכתב. זה הלכה, זה לא תורה. ההבדל בין הלכות דרבנן לבין הלכות ההבדל בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה, זה בשאלה אם זה כתוב או נעשה על ידי אנשים, פרשנות וכולי, כן? זה ההבדל בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. הוא כל כולו, כמו שאמרתי, נטוע בתוך העולם של הדאורייתא. דאורייתא יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה. הלכות
כן, אבל הגמרא זה לא,
מה?
הגמרא זה לא עוסקת בעיקר בבירור ההלכות, להבין מה צריך לעשות או לא לעשות.
לא, אמרתי, ברור שכשאנחנו לומדים הלכה, אנחנו לומדים הלכות, אנחנו לומדים מה לעשות. השאלה היא למה אנחנו לומדים. וזה גם מקרין על השאלה איך ללמוד, אבל קודם כל, השאלה היא למה אנחנו לומדים. והתשובה שלי זה לא שאנחנו לומדים כדי לדעת מה לעשות, אנחנו לומדים מה לעשות. אנחנו לא לומדים את זה כדי לדעת מה לעשות, אלא הלימוד מה לעשות, הוא יש לו ערך לעצמו. הבאתי את הדוגמה של בן סורר ומורה שלא היה ולא נברא ולא עתיד להיות. ועדיין יש מצוות תלמוד תורה, יש תלמוד תורה, מצוות תלמוד תורה, זאת פרשייה, אבל יש ערך של תלמוד תורה גם לגביו. והוא, כמו שאמר בישראל סלנטר, בעניין אב לכל לימוד התורה, גם בהלכות שכן ישימות. המטרה של הלימוד היא לא היישום, למרות שיש יישום, זה שני דברים שונים. בהלכות דרבנן הלימוד הוא לימוד רק לצורך היישום, פשוט לדעת מה לעשות. כתוצאה מזה אופי הלימוד גם יכול להיות שונה, בגלל שכשאנחנו לומדים הלכות דאורייתא המטרה שלנו זה לא לדעת מה לעשות, המטרה שלנו זה להבין את התשתית שעומדת בבסיס ההלכות, מה ההיגיון, מה העקרונות שמביאים לכך שההלכה תאמר כך או שההלכה תאמר אחרת. מה אנחנו מניחים, אפשר לדבר על השאלה איך אנחנו רואים את ציר הזמן או את המרחב, או איך אנחנו רואים, לא יודע מה, כל מיני דברים, המושג חלות שדיברתי עליו קודם. מה זה חלות בכלל? שאלות מהסוג הזה הן קשורות לבירורים הלכתיים שאנחנו עושים, אבל הבירור הזה חושף בפנינו מבנים שעומדים בתשתית ההלכות. והמטרה שלנו זה לחשוף אותם, לא כדי לדעת מה לעשות. להבין את חוקי הטבע עצמם, לא כדי ליישם אותם טכנולוגית. זה הנקודה. זה הבחנה קודם כל במטרת הלימוד, אבל יש פה גם הבחנה בדרך הלימוד או באופן הלימוד. בגלל שמי שרוצה לדעת מה לעשות, הרבה פעמים ייצמד לספרים של אנשים גדולים, של תלמידי חכמים גדולים, ואז אתה פחות או יותר קולע, לפחות בסיכוי יותר גבוה, אתה קולע לאמת. לעומת זאת, אם המטרה שלך זה לחשוף את הממדים המטאפיזיים, את התשתית המטאפיזית שבבסיס ההלכה, זה לא יעזור ללמוד שולחן ערוך או רמב״ם או משהו כזה. כשאתה לומד אותם, גם שם אתה צריך לשאול את עצמך מה התפיסות שעמדו מאחורי הדברים האלה, מה ההנחות שעומדות מאחורי הדברים האלה, ולכן כל נקודת המבט משתנה לא רק במובן של מטרת הלימוד, אלא גם במובן של אופן הלימוד. אני רוצה קצת... כן?
הרב, היינו מצפים, אני חושב שהיינו אמורים לצפות, שאם באמת הלימוד תורה, הערך של לימוד תורה הוא לברר ולהכיר, לדעת את איזה שהן השגות מטאפיזיות על היש, על קיום, אז היית מצפה שזה כמו אצלי ברפואה, זה היה ללמוד אנטומיה. ללמוד, לא קשור, יכול להיות שביטים של עשייה, אבל זה משני בסיפור. זה כמעט, זה לא, בכלל לא צריך להיות מוזכר, זה צריך להיות מינורי. העיקר היה צריך להיות עיסוק, באמת, לכאורה, כמו שהרמב״ם אומר, כביכול לעסוק באלוקות, במטאפיזיקה, במעשה מרכבה, לעסוק באיזשהו מבנים מטאפיזיים שזה, אבל במציאות, לא אצל הרמב״ם ולא בשום מקום. התורה היא 99.999 עוסקת בעשייה. אתה שואל לך, איך במקרה התגלגל עיסוק מרכזי בעולם מטאפיזי, במהויות, בישויות כלשהם, אלוהיות כביכול, התגלגל לעיסוק קטנוני של מעשה והשלכות, שאנחנו, אפילו אם זה היה צריך להיות בכלל מאוד מאוד מינורי קטן.
אני אענה לך בתרתי. דבר ראשון, הרמב"ם עצמו אומר שדבר גדול, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, דבר קטן, הוויות אביי ורבא. זה אותו רמב"ם.
בדיוק. אבל אני אומר, במציאות, אני שואל גם על הרמב״ם, סליחה, לא רק על הרמב״ם, שואל על הרמב״ם. הרמב״ם מדבר גדולות ונצורות, אני חושב שלא מבינים את הרמב״ם, אבל הרמב״ם כביכול מדבר גדולות ונצורות על עיסוק באלוקות, כשאתה שואל, נו, בוא נראה מה התוצרת, איפה הסדרות הגדולות של הרמב״ם על האלוקות?
שמואל! הלו! שמואל! אני מנסה לענות, אי אפשר לערוך מדי. הטענה שקודם כל ברמב״ם רואים את זה מן היובי. עכשיו, השאלה היא גם על הרמב״ם, נכון? וזה כאן אני מגיע לטענה השנייה. הטענה השנייה שלי זה שהעיסוק במטאפיזיקה יכול להיעשות בכל מיני צורות. לטענתי, גם מי שלומד שור שנגח את הפרה עוסק במטאפיזיקה. הוא רק לא יודע את זה. זאת אומרת, הוא בעצם הוא מברר רעיונות מטאפיזיים, אלא שהוא עושה את זה במתעסק. הוא עושה את זה כיוון שהבירור ההלכתי חושף או משקף איזה שהן אמיתות מטאפיזיות, גם אם הוא עצמו לא מודע לזה. ולכן זה לא אומר שבפועל אתה תדבר בשפה של מטאפיזיקה ושל אידאות ושל עולמות ומהלכים ולא יודע מה. כל מיני דברים מן הסוג הזה. זה מה שבעל התניא קורא, ודיברנו על זה באחד בשיעורים הקודמים, גם בעל התניא וגם נפש החיים, מדברים על זה שזה לחבק את המלך בלבושיו. זאת אומרת, אני מחבק את המלך, אבל אני עושה את זה דרך הלבושים שלו, והלבושים שלו זה ההלכות, הקביעות ההלכתיות. עכשיו, נכון, וזה אני מסכים, שבסופו של דבר יש ערך יותר גדול אם עושים את זה בצורה מפורשת. זאת אומרת, אם אתה מודע למימדים האלה שנחשפים דרך ההלכה, ואתה מנסה באמת לחשוף אותם ולהמשיג אותם. ובמובן הזה אני לגמרי מסכים. רוב העולם שלומד תורה לא עושה את זה. בסדר? רוב העולם לא עוסק ישירות במטאפיזיקה. היתרון הגדול שאם אתה עוסק בבירור הלכתי, אתה בעצם עושה בירור מטאפיזי גם אם אתה לא מודע לזה. גם אם אתה לא יודע את זה. אתה מברר פה איזשהן אמיתות מטאפיזיות. ואם יבוא מישהו וינסה להמשיג את מה שאתה עשית, אגב, אני עוסק בזה לא מעט, בניסיון להמשיג דברים שעשו האחרונים. רב שמעון שקופ לא כותב בשום מקום על מטאפיזיקה, אבל לדעתי יש לו כל כך הרבה אינטואיציות מטאפיזיות, וכל כך הרבה, או מטא-הלכתיות, מטאפיזיות, כל כך הרבה דברים אפשר לחשוף בצעד אחד קטן, אחרי שמסיימים את הבירור השקופי, כן? אחרי שמסיימים את הבירור הלמדני של רב שמעון שקופ, שבעצם הוא עשה את רוב העבודה, הוא רק לא קרא לילד בשמו, זאת אומרת, הוא לא הצביע על זה פה, חשפתי את התופעה הזאת, את התכונה הזאת, את האמת הזאת, אבל בעצם הוא עושה את זה כל הזמן. ולכן הרבה פעמים, קצת דומה למה שרב חיים וולוז'ינר מתאר, כן, אדם מתפלל, אז הוא מניע כל מיני עולמות רוחניים, אני לא יודע מה כאלה או אחרים, יש לו שם תיאורים מאוד ססגוניים של העניין הזה, זה לא אומר שהבן אדם שמתפלל מודע לזה, אבל העובדה שהדברים שהוא עושה, עוד פעם, לא בטוח שאני מזדהה עם מה שאומר רב חיים וולוז'ינר, אני רק מביא את זה כדוגמה, אבל העובדה שכשבן אדם מתפלל, אני מביא את זה כדוגמה, לא כעובדה, העובדה שבן אדם מתפלל בעצם מזיזה כל מיני דברים מטאפיזיים, גם אם הוא לא מודע לזה. גם הבירור המטאפיזי נעשה בשפה שהיא שפה הלכתית, אבל עדיין זה בירור מטאפיזי. בסוף בסוף כשתעשה את ההמשגה, אתה תראה, שכאשר תופסים את דיני נדר או דיני שבועה בצורה כזאת או בצורה אחרת, אתה פתאום מגלה שיש חפצה וגברה ויש משמעות לדיבור כזה של האדם, משמעות לדיבור אחר של האדם, וכל זה יכולתי ללמד את זה במחלקה לפילוסופיה. רק הייתי צריך לנסח את זה בשפה הנהוגה שם, זה הכל. ולכן לומד הלכתי יכול לא להיות מודע בכלל להיבטים המטאפיזיים שעומדים מאחורי הבירורים שלו, אבל הם שם. לכן הוא עוסק במטאפיזיקה, אני מסכים לגמרי, שמן הראוי לעשות את זה באופן מפורש. אבל אם אתה עושה את זה באופן מפורש, אבל שוב, כשאתה עושה את זה באופן מפורש, אני לא מתכוון למורה נבוכים של הרמב״ם. מורה נבוכים של הרמב״ם בעיניי זה דבר קטן, זה לא דבר גדול. זה במובן הזה, אני לא מסכים עם הרמב״ם. הרמב״ם חשב שללמוד את זה מאריסטו, זה הדבר הגדול. בעיניי, הבירור ההלכתי הוא הכלי האולטימטיבי לעשות את הבירור המטאפיזי. את הבירור המטאפיזי אתה יכול לעשות מתוך צורת החשיבה והנתונים ההלכתיים, וזה כלי מסוים שהוא ייחודי ללימוד תורה, ולכן בעיניי ללמוד את הארבעה פרקים הראשונים של הלכות יסודי התורה ברמב״ם, זה לא רק שזה לא תורה, זה ביטול תורה, זה ללמוד את זה פיזיקה אריסטוטלית מיותרת. אני חושב שהעיסוק במטאפיזיקה, מה שנקרא דבר גדול, הוא לא שונה מהדבר הקטן של הוויות הבאי ורבה, אלא הוא רק לחשוף עוד רובד שעומד מאחורי הדבר הקטן. הדבר הקטן הוא הלבוש של הדבר הגדול. הדבר הגדול מתלבש בשפה ובמערכת מושגית הלכתית. אנחנו מדברים על נזיקין ועל גנבים ועל ניגו ועל שור שנגח את הפרה ועל כל מיני תומה ותארה וכל מיני דברים מן הסוג הזה, וכל אלה זה בסך הכל מינוח, שפה, לבוש, שאותו לובש את המטאפיזיקה. אנחנו יכולים לעסוק במטאפיזיקה גם בלי להיות מודעים לזה שאנחנו עוסקים בה, והכי טוב זה כן להיות מודעים ובאמת לנסות לחשוף אותה. וזה מחזיר אותי לעניין של אופן הלימוד. אז אני אומר, אופן הלימוד זה מקרין לא רק על מטרת הלימוד, אלא גם על אופן הלימוד. כי אופן הלימוד, למשל, דיברתי על האוקימתות. אז אמרתי שאנחנו עוסקים בכל מיני תופעות שהן לא ישימות, או לא, לפחות לא באופן פשוט, כן? ודיברנו על כל מיני סוגיות של אוקימתות. והטענה שלדבר על חיטים שירדו באבים, או גם לפרחה, או מוטרה מפי השד, או פיל שבלה כפיפה מצרית, או כל מיני סוגיות משעשעות מהסוג הזה, אנשים נורא צוחקים על העיסוק בסוגיות בדיוניות או הזויות מהסוג הזה, וזה פשוט חוסר הבנה. זה בדיוק הביטוי לאפלטוניות של הלימוד. למה אני עוסק בסוגיות הזויות מהסוג הזה? כי אותי, אני לא עוסק בבירור כדי לדעת מה לעשות בסוגיה כזאת, במצב כזה או במצב אחר. לא מעניין אותי מה דינו של פיל שבלה כפיפה מצרית. אף פעם אני לא אפגוש פיל כזה. וגם לא חיטים שירדו באבים, ואני מניח שגם אף פעם אני לא אפגוש מישהו שהותרה מפי שדים. ואם כן, אז זה בסיס להשפז אותו, ולא להוציא אותו להורג אחרי התראה. הסוגיות מהסוג הזה, אני קורא להם סוגיות אפלטוניות, הן בעצם סוגיות שמטרתן לברר רעיונות. ולפעמים את הרעיונות אני מצליח לבודד, או להביא ליישום טהור יותר, בסיטואציות שהן סיטואציות בדיוניות. אז מה אכפת לי? אני אתעסק בזה. כמו שתחשבו על זה שבמדע, כשאתה בונה מערכת ניסויית, כן, במעבדה, אתה הרי בונה משהו שהוא הכי רחוק מהעולם המעשי שרק יכול להיות. אתה מרוקן את זה מהאוויר, אתה מוריד את הטמפרטורה לאפס, אתה עושה את כל מה שלא קיים בעולם המציאותי שאותו אנחנו מכירים. וזה נקרא מחקר מדעי של העולם. זה המחקר שבאמצעותו אנחנו מבינים את העולם. איך אנחנו מבינים את העולם אם אנחנו עושים את זה על בסיס סיטואציות שהן הכי רחוקות מהעולם המעשי שאנחנו מכירים? אז הסברתי את זה כבר שם. ואמרתי שרק בסיטואציות האלה אני יכול לבודד חוק טבע בודד. במציאות שלנו יש המון חוקי טבע שמתערבבים זה בזה, וקשה לנו לחקור אותם ולהבין אותם בצורה כזאת. ואנחנו מייצרים מצב מופשט, לא ריאלי עד כמה שאפשר במעבדה, כדי לבודד חוק אחד ולנסות להבין איך הוא עובד. זה בדיוק מה שעושה האוקימתא. אבל אז אנחנו רואים שהאוקימתא היא בסך הכל ביטוי, האוקימתא או המטרות או הסיטואציות הפלטוניות שתיארתי קודם, הלא מעשיות, הם ביטוי לזה שהמטרה שלנו זה לא עולם המעשה. אנחנו לא מנסים להבין מה לעשות, הלימוד הוא לא בשביל זה. הלימוד הוא כדי להבין את הרעיון, נפקא מינה לקידושי אישה, כמו שתמיד אומרים. כן, כשאתה מביא איזה חקירה כזאת למדנית, שואלים אותך רגע, אבל למה היא נפקא מינה? נפקא מינה לקידושי אישה, מה אכפת לי מה נפקא מינה? זאת אומרת, אני רוצה, כן, דיברנו על זה גם, אני רוצה להבין מהי האמת, לא לדבר על נפקא מינות. הנפקא מינות זה מכשיר חשוב כדי לחדד את ההבדל בין שתי האפשרויות. ולכן הניסוי המדעי הוא מאוד חשוב כדי לברור את התיאוריה הנכונה, אבל לא שהתיאוריה מטרתה להבין מה יקרה בניסוי. הפוך, הניסוי משרת את התיאוריה במבט המדעי, ולא התיאוריה את הניסוי כמו במבט הטכנולוגי. אוקיי? אז זה המשמעות של לימוד אפלטוני. אנחנו בעצם מנסים לברר את האמת, לא כדי לדעת מה לעשות, זה לא אמצעי. אז לכן גם אופן הלימוד בעצם משתנה לאור מטרת הלימוד. עכשיו תראו השלכה. ההשלכה היא למשל שבהלכות דרבנן אין טעם לעסוק בדבר כזה, או לא הרבה טעם. כי בהלכות דרבנן, משתי סיבות, א', בהלכות דרבנן לא כל כך מעניין אותי מה המבנים המטאפיזיים שעומדים בבסיס ההלכה. אני רוצה לדעת מה לעשות. כי זה לא לימוד תורה, זה אמצעי כדי לדעת מה לעשות. כי אני חייב, מחויב להלכות דרבנן. אז אין טעם לכל הלימוד האפלטוני שאנחנו עושים בהקשר של הדאורייתא לעשות אותו בהקשר של הדרבנן. זה א', ב', כמובן יש טעם לעשות אותו עדיין, כי סוף סוף זה גם האמצעי להבין יותר טוב את העולם ההלכתי, וממילא יש לזה גם השלכות מעשיות. אני טוען שלימוד העיון בעולם של הדאורייתא, לימוד העיון הוא לא שעשוע אינטלקטואלי. אם אני חושף נכון את המטאפיזיקה, אני גם אפסוק הלכה נכון יותר. זאת אומרת, בסוף בסוף זה גם יקרין על האופן איך לפסוק הלכה נכון. רק זאת לא המטרה. אז במובן הזה, גם בהלכות הרבנן, בהחלט צריך להיכנס לשאלה מה עומד ביסוד ההלכה, מה ההלכה הזאת אומרת, כי יכולות להיות איזה השלכות מעשיות.
אז מה כן המטרה?
לעצמו. מה?
אז מה כן המטרה?
הרי לדעת מה לעשות.
לא, לא.
הרבנן מחייבות,
זה לא, לדעת מה לעשות. זה לא המטרה, אלא יש פה, זה התוצאה לוואי. אבל לכאורה הלימוד, חשיבות הלימוד הוא לעצמו, לא בשביל לדעת מה לעשות.
אתה מערבב, אני מדבר על הלכות דאורייתא. בהלכות דאורייתא, אני רוצה לדעת, אני לא רוצה לדעת מה לעשות, אם כי הבירור אומר לי גם מה לעשות. זאת הדרך שלי לעשות את הבירור. בהלכות דרבנן, כל מה שיש זה רק לדעת מה לעשות. אין ערך לבירור עצמו. כיוון שאין שם
אני שואל, מה מטרת לימוד, אז לימוד דאורייתא, מה המטרה אם כך?
לדעת.
אם לא בירור ההתנהגות, אז מה כן החשיבות הגדולה שלך?
להיוודע, להיחשף או לחשוף את הממדים המטה-הלכתיים, הפלטוניים, שעומדים בבסיס ההלכה. כמו מחקר מדעי.
כן, אז אנחנו אומרים שאדם אינטליגנטי הוא סקרן, הוא רוצה להבין את מה הולך סביבו, אבל אף אחד לא מחייב אותו, אף אחד לא הופך את זה למטרת חייו. אם הוא סקרן, הוא יתעניין. אם הוא לא סקרן, הוא לא יתעניין.
במקרה של תורה, הסקרנות היא מצווה, לא הסקרנות.
או, זו השאלה, מה פתאום, למה?
למה? אני לא יודע. למה אסור לאכול חזיר, אתה יודע? זה ערך לעצמו. יכול להבין את הערך הזה, אבל אני לא מחפש הסברים. זאת אומרת, אני חושב שהבנת, בעיניי גם מחקר מדעי זה ערך. גם שם, אני לא שואל למה, במובן של האם זה יעזור לי טכנולוגית. אני חושב שלהבין את העולם, להסתכל באופן עמוק על העולם, זה ערך. אבל מי שלא חושב, אז לא, התורה מצווה. התורה רואה בזה ערך. מספיק לי לצורך הדיון הזה. אני רק רוצה לומר שיש עוד היבט בהלכות דרבנן שעולה מכאן, וזה, אני חושב שצריך לשים לב, שבהלכות דרבנן לא רק שאין כל כך מוטיבציה לחשוף את המימדים האפלטוניים, כי בסך הכל מה חשוב לי זה לדעת מה לעשות, אלא לא בטוח שיש בכלל מימדים אפלטוניים. זאת אומרת, אני מתכוון לומר, כאשר אני מנסה להבין מה הרעיון שעומד מאחורי תקנה דרבנן כלשהי. מי אמר שיש רעיון? לא בטוח שיש בכלל, לא שאין לי עניין לחשוף אותו, אלא אין את מה לחשוף. זה הנקודה. זאת אומרת, זה לא רק שאלה של מה מטרת הלימוד, לא לחשוף את הממד הפלטוני, אלא לדעת מה לעשות. אני טוען יותר מזה, לא רק מטרת הלימוד, אלא אופן, אין מה לחשוף. הלכות דרבנן לא יושבות על איזשהו בסיס מטה-הלכתי, מטאפיזי, כולל וקוהרנטי, כמו שאמורות להיות ההלכות דאורייתא, לפחות לפי תקוותי. כן? בהלכות דרבנן אין את זה. ולמה? כי הלכות דרבנן מטרתן להשיג מטרות מעשיות. אוסרים עליך לאכול עוף בחלב כדי שלא תבוא לאכול בשר בחלב. אז אכפת לי אם האיסור עוף בחלב, לא אכפת לי, אלא הוא לא משקף שום אמת כלשהי שאותה הוא מבטא. פשוט צריך להסתכל ולראות מה יגרום לי לא להיכשל באכילת בשר בחלב, זה הכל. ואל תסתכל עכשיו, אל תשווה את זה להלכות דרבנן אחרות, ותנסה למצוא איזשהו חוט מקשר ותמונה גדולה, קוהרנטית יותר. אין אותה. גם בגלל שחכמים לא ניסו לעשות את זה, וגם בגלל שאולי הם לא יכולים לעשות את זה. הקדוש ברוך הוא עשה את זה. חכמים לא עושים את זה. לכן בהלכות הרבנן אין דינים בחפצה, זה הכל דינים בגברה, כמו שראינו בשיעורים האחרונים. זאת אומרת, הטענה שלי זה לא רק שאין עניין לחשוף את המימדים המטה-הלכתיים בהלכות הרבנן, אלא שאין מימדים כאלה. ולכן הרבה פעמים אני חש אי נוחות בכל מיני שיעורים עיוניים, שיעורים כלליים בישיבות וכולי, שעוסקים בהלכות דרבנן. שיעורים שעוסקים בהלכות דרבנן ובונים מבנים למדניים, כמו שאנחנו בונים בהלכות דאורייתא, הרבה פעמים נראים לי לא אמינים. הם לא אמינים כי אולי זה מצביע על גאוניותו של נותן השיעור, אבל זה לא באמת מה שעומד בבסיס ההלכות דרבנן. ולכן אני מרגיש שלא נחשף פה משהו, אלא לכל היותר נוצר פה משהו. זאת אומרת, יצרת מבנה מעניין, לא חשפת. בהלכות דאורייתא, אני לפחות נוטה לחשוב שאתה לא יוצר את המבנים, אתה חושף אותם. הם שם. ואתה בסך הכל מה שאתה עושה, אתה חושף אותם. ואתם רואים, אגב, אנחנו עוד נראה את זה עוד מעט, אתם רואים פה, פתאום נקודה נוספת, זה השלב הבא שלי בסדרה, עוד מימד של המושג הפלטוניות. המושג הפלטוניות בעצם בהקשר הזה, זה עוסק ביצירה מול חשיפה. זאת אומרת, בשאלה איך אני רואה את העולם. טוב, עוד רגע אני אחדד את זה יותר. אז
לא עדיף יצירה על חשיפה, ככה מתבקש לכאורה שיצירה יותר נעלית על...
תלוי לפי איך אתה דן בזה, אני בעיניי לא, אבל אולי עוד רגע אני אחדד את זה יותר, ואז אפשר יהיה אולי להבין את זה יותר. אז זה באשר לצורת, אני אגיע לזה עוד מעט, זה באשר לצורת הלימוד. מעבר לזה, בעוד היבט של צורת הלימוד, דיברתי על פסיקה או לימוד מסדר ראשון ולימוד מסדר שני, לא רק פסיקה אלא גם לימוד מסדר ראשון ומסדר שני, ואני טוען שבהלכות דרבנן בהחלט אין סיבה לא ללמוד מסדר שני. זאת אומרת, אם אני רוצה לדעת מה לעשות, אני אפתח משנה ברורה ואני אעשה את מה שהוא אומר. גם אם אני כשהייתי לומד את הסוגיה אולי הייתי חושב אחרת, כיוון שהמשנה ברורה הוא תלמיד חכם גדול, יותר גדול ממני, סיכוי סביר שהוא קלה לאמת יותר ממני, וכיוון שכך, אז למה לא לעשות את מה שהוא אומר? זה בסדר גמור, אני ודאי עושה דבר נכון. בהלכות דאורייתא יש ערך של אוטונומיה. מה זאת אומרת? יש ערך שאני אחשוף את המבנים המטאפיזיים כמו שאני מבין אותם, ואפעל על פי מה שחשפתי. נעשו כשמיתא ליבא דהלכתא, דיברנו על זה. אבל זה הכל לא בגלל שזאת האמת הצרופה. רבי מאיר קולע לאמת יותר טוב ממני, ובכל זאת לא פסקו הלכה כמותו, כן, הבאתי את הדוגמה הזאת. זאת אומרת, זה לא הערך שמעורב פה גם מימד של אוטונומיה מעבר למימד האמת. אבל המימד של האוטונומיה יכול לעלות רק בהקשר שבו אני מנסה לחשוף איזה שהם מימדים מטה-הלכתיים, ואני צריך לעשות את העבודה בעצמי של החשיפה הזאת. אבל בהלכות דרבנן אין את מה לחשוף. כל מה שאתה צריך זה רק לוודא שאתה עושה דבר נכון. אתה לא חוטא. אז אם אתה עושה מה שהמשנה ברורה אמר, אתה לא חוטא, אתה עושה דבר נכון. גם אם כשאתה היית לומד את הסוגיה אולי יוצא לך אחרת. ולכן שם אני יותר יכול לקבל אנשים שילמדו או שיפסקו מסדר שני ולא מסדר ראשון. אז זה עוד השלכה של ההבדל הזה בין הלימוד האפלטוני של הלכות דאורייתא ללימוד לא אפלטוני של הלכות דרבנן. אולי השלכה אחרונה שאני רוצה לעמוד עליה זה ברכת התורה. ברכת התורה, אני לא אכנס עכשיו למקורות ולדיון הלכתי, אבל ברכת התורה באופן הפשוט היא לא ברכת המצוות. הערתי על זה כבר באחד השיעורים הקודמים. היא לא ברכת המצוות, הפשטות זה משהו כמו ברכת השבח. אנחנו משבחים או אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, הודעה, השבח. כן, אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, משבחים את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לנו תורה. במובן הזה, ברכת התורה זה לא ברכה שנעשית על הלימוד, כן, זה לא ברכת המצוות, זה ברכת השבח או ברכת ההודעה. אבל גם אם היא הייתה ברכת המצוות, אני חושב שאין מה לברך ברכת התורה על לימוד של מצוות הרבנן, של הלכות הרבנן, כי זה לא לימוד תורה. אין מה לברך פה ברכת התורה. זה אמצעים. זה אמצעים כדי לדעת מה לעשות, לא מברכים על אמצעים. יש כאלה שעושים לטעון שמחלוקת בבלי וירושלמי, שהבבלי טוען שמברכים על בניית סוכה. ובבבלי, במנחות, כתוב שאין דבר, שאין לך דבר שהוא לא סוף המצווה שמברכים עליו, או משהו כזה, לא זוכר את הסגנון המדויק. הכוונה, לא מברכים על מכשירי מצווה. למשל, על בניית סוכה. כי הרבה פעמים אנשים טועים וחושבים, שהמחלוקת בין הבבלי לבין הירושלמי זה בשאלה אם יש מצווה לבנות סוכה. לפי הירושלמי שמברכים על בניית הסוכה, יש מצווה גם בלבנות את הסוכה, לא רק בלשבת בסוכה. אני חושב שזה דבר רחוק מהסברה, אין בזה שום היגיון. הירושלמי בסך הכל אומר שמברכים גם על מכשירי מצווה. זה הנקודה, לא שיש מצווה לבנות סוכה, אלא מברכים גם על מכשירי מצווה. למכשירי מצווה זה התחלת קיום המצווה, לא משנה, אפשר לנסח את זה בכל מיני צורות. אז זה בעצם אומר שלפחות להלכה אנחנו לא מברכים על, 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 על בניית סוכה, אז אפילו אם ברכת התורה הייתה ברכת המצוות, לברך על מצוות, על לימוד של תורה דרבנן, של מצוות דרבנן, זה בעצם לברך על מכשירי מצווה. כי המצווה היא לקיים את ההלכות הדרבנן האלה. אבל ללמוד אותם זה פשוט כדי לדעת מה לעשות. זה מכשירי מצווה, מכשירי מצווה לא מברכים. אבל מעבר לזה, אם אני רואה את ברכת התורה כברכת השבח, אז עוד יותר אין מה לברך על ברכות ברכת הרבנן, על מצוות הרבנן. מצוות הרבנן לא ניתנו לנו מהקדוש ברוך הוא. על מה יש לשבח פה? הם ניתנו לנו מחכמים. הקדוש ברוך הוא רק אמר, תצייתו להם. זה הכל. אבל כל המצוות הרבנן הם בעצם תוצר של מה שיצרו חכמים. אין מה לברך את הקדוש ברוך הוא על מה שיצרו חכמים. תברך את חכמים על זה. זאת אומרת, אתה מברך ברכת התורה כאשר אתה עוסק בחשיפת המימדים, מימדי העומק, המטה הלכתיים, המטאפיזיים, שעומדים בבסיס ההלכה, כן, תקראו לזה איזשהו סוג של התפעלות מהנוף הזה שאתה מגלה, כשאתה חושף את העניין הזה. אבל אין נוף כזה בהלכות דרבנן, ולכן אין מה לברך על הלימוד הזה. אוקיי, אני...
יש לי עוד שאלה קטנה. בלימוד דאורייתא, בסופו של דבר, כך אנחנו גם מתייחסים, אני חושב, גם בעולם הישיבות והכל, שמה שמאפיין שם זה הסבירות, זה ההיגיון העמוק, זה החוכמה לעשות הבחנות בין דברים הגיוניים. איפה אנחנו בכלל מתקשרים פה למטאפיזיקה? להפך, אנחנו עוסקים בשכל, בהיגיון, רק מזה אנחנו מתפעלים. לא מגיעים בכלל למטאפיזיקה.
במטאפיזיקה, באיזה כלים אתה עוסק? בכלים של מדיטציה?
אני עם מטאפיזיקה יש לי בעיה בכלל, אני לא יודע איך אני מגיע אליה, אבל אני אומר כש...
על זה אפשר להתווכח לחוד, אבל כל הטענה זה בדיוק זה. פעם שמעתי, לא יודע אם הזכרתי את זה, הרב שריה שובה כהן, פעם נסעתי איתו, הייתה הלוויה של הרב הנזיר, ונסענו לא הלוויה, סליחה, הזכרה של הרב הנזיר, ונסענו מהכותל, זה היה בכותל שם, באידרה, למכון הריפי שלי. ובדרך באוטו שם קצת יצא לי לדבר איתו, אז הוא אמר לי פעם בשם הרב צבי יהודה, הוא אמר לי שמה ההבדל בין מיסטיקה יהודית למיסטיקה אחרת. אגב, אני לא חושב שהוא צודק, אבל זה מה שהוא אמר שם, שמיסטיקה יהודית זה לא דבר מיסטי. מיסטיקה יהודית זה עניין אינטלקטואלי, הגיוני לחלוטין, עובדים על זה בכלי השכל לחלוטין. הכלי המשחק, המושגים, העקרונות, שאובים מעולם מושגים אחר. אבל הכל נעשה באותם כלים שאתה עוסק בהם בכל תחום אחר. זאת לעומת מיסטיקות אחרות, ששם אתה עושה מדיטציה, לוקח כדורים ואתה מרחף לך בעולמות מיסטיים, וככה אתה עושה את העיסוק במיסטיקה. אני חושב שגם בעולם היהודי אגב יש את שני הסוגים האלה, וגם בעולם הלא יהודי יש את שני הסוגים האלה. זה לא הבחנה בין מיסטיקה, בין קבלה או מיסטיקה יהודית לבין מיסטיקה אחרת, זה שתי צורות התייחסות למושג מיסטיקה, והייתה לי פעם סדרה על המושג מיסטיקה, ושם הסברתי את זה בפירוט. אבל מה שאני רוצה לטעון בתשובה לשאלה שלך, עזרה, שגם פה אותו דבר. הדרך שלנו לעסוק במטאפיזיקה זה בדיוק זה. זה בדיוק זה, העיסוק ההלכתי שאתה מכיר, העיון ההלכתי שאותו אתה מכיר, שעושים בכל ישיבה, זה הבירור המטאפיזי. רק הם לא מסיימים בזה שהם חושפים את אותם רבדים שנחשפים בבירור הזה. הם עושים רק את העיון הצורני, נקרא לזה ככה, בלי לחשוף את המשמעויות שעומדות בבסיס העניין. ולכן בעצם... זאת הצורה לעשות בירור מטאפיזי, וגם אם לא חשפת, אתה בעצם עשית בירור מטאפיזי. כמובן שלמאדרין זה אם אתה חושף את זה, שאז אתה גם רואה את התוצאות או את הממצאים של הבירור המטאפיזי שלך. כשאתה שאלת איך לעשות בירור מטאפיזי, הנה זה התשובה. התשובה היא עיסוק בתורה, מה שאתה עשית בישיבה, או מה שאתה עושה בלימוד תורה עיוני, כך עושים את הבירור המטאפיזי. זה הכלים.
לרב יצא ללמוד בעיון סוגיה בחושן משפט, ופתאום להבין מה המטאפיזיקה שנמצאת כאן?
לא רק שיצא לי, אלא עשינו את זה אפילו פה בסדרה. כשדיברתי על המושג חלות, מה זה חלות אשת איש? ופתאום, אני חושב שהראיתי לכם, שתוך כדי דיון בשאלות הלכתיות, אתה בעצם אומר, רגע, איך זה יכול להיות שאישה היא גם גרושה וגם אשת איש? זו סתירה, נכון? שאלה למדנית קלאסית, אוקיי? ופתאום אומר לך, הנה, שים לב, מה זה אומר? זה אומר שחלות אשת איש זה לא אותו דבר כמו אשת איש. חלות אשת איש זה בעצם איזשהו מושג מטאפיזי שיש לו השלכות הלכתיות. ולמושג הזה אפשר לנסות ולאפיין אותו דרך ההשלכות ההלכתיות. שם אנחנו ממש, אני חושב, נפגשנו עם עם החשיפה הזאת שאני מדבר עליה כאן, ודינים בחפצה מול דינים בגברה, ודיברתי על זה שם בכל מיני אספקטים, איך להבין את מושג הבעלות, איך להבין את מושג הקידושין, עבד מעוכב גט שחרור, אם אתם זוכרים, דיברתי, ואת כל מיני דברים מן הסוג הזה, שזה בדיוק הניסיונות לחשוף את הממדים המטאפיזיים. שימו לב, אני לא מדבר על נצח שבעוד. מערכת המושגים היא חלות, היא עבד עברי, זה מערכת המושגים ההלכתית, ואני טוען אותם במטען מטאפיזי. אני מנסה להראות שיש הבדל בין להגיד שאישה היא אשת איש, לבין להגיד שיש עליה חלות אשת איש. כשאתה אומר שיש עליה חלות אשת איש, אמרת אמירה מטאפיזית. כשאמרת שהאישה היא אשת איש, אמרת אמירה הלכתית. אבל ברור שהאמירה הלכתית היא ביטוי לאמירה מטאפיזית. אם כי ראינו שם שלפעמים אפשר לנתק אותה. אוקיי? זה בדיוק היה, בא להדגים את הנקודה הזאת.
ואם אני אלמד משפט אזרחי לעומקו, אני לא יהיה שם מרכיב מטאפיזי?
אני חושב שאתה תוכל לעשות המשגות כאלה, אבל זאת לא תהיה חשיפה, זאת תהיה יצירה. זאת אומרת, מאחורי העולם המשפטי הרגיל לא עומדת מערכת מטאפיזית. עומדות מערכות של שיקולים, של צדק, של יושר, של הגינות, של יעילות, כל השיקולים הרגילים של מחוקק ושל פרשן משפטי, וזה מה שאתה, זה מה שאתה תעשה שם. ברגע שאתה תיתן את הפרשנויות מטאפיזיות, זה על אחריותך שלך. אתה לא חושף באמת מה שעמד בבסיס הפעולה של המחוקק. ולכן, למשל, ככל שהעולם הוא יותר מודרני, ככל שאנחנו מתקרבים יותר לדור שלנו, פרשנויות מטאפיזיות למשפט נדחקות לפינה. מאוד לא פופולריות. עכשיו, הבאתי את הדוגמה הזאת בעצם, לגבי זכויות יוצרים. כשלומדים את זה באוניברסיטה, אז לומדים שם שיש את תורת הקניין, ויש את תורת, כן, יש את שתי הגישות הבסיסיות לזכויות יוצרים. יש גישה שאומרת, זה קניין מהותי, אם אני יצרתי את זה שלי, זאת אמירה מטאפיזית. יש טענות שהן טענות תכליתיות, כדאי לשמר את זכויות היוצרים, כי זה יביא ליותר יצירה, זה יביא את האנשים למוטיבציה ליצור, וככה העולם יהיה טוב יותר. לכן כדאי לנו להגן על זכויות היוצרים. זה שתי תפיסות משפטיות. כשלומדים את זה באוניברסיטה, לומדים את שתי התפיסות. כשמגיעים לעולם הפרקטיקה, לא תמצאו את הראשונה. יש אפילו מאמרים שמראים איך עם השנים הפסיקה, גם בישראל וגם בעולם, הולכת ומתקדמת יותר ויותר לכיוון של ההסתכלות הטליאולוגית, התכליתית, ולא של ההסתכלות המטאפיזית. כי בהסתכלות מודרנית על עולם משפטי, אז האנשים התנתקו מהמימדים המטאפיזיים שפעם חשבו שעומדים בבסיס המשפט. היום אנשים רואים את זה כאיזשהו סוג של חשיבה פרימיטיבית. בעיני החשיבה שלהם היא פרימיטיבית. את החשיבה, מה שעומד בבסיס העקרונות המשפטיים של ההלכה לפחות, זה עקרונות מטאפיזיים. ולדעתי אגב זה קיים גם במשפט למרות שלא מודעים לזה, אבל זה כבר
אוקיי.
בסוף אני חוזר לטעון כן את מה שאתה אמרת עזרא. אני חושב שגם ביסוד המשפט יש דברים כאלה, רק משפטנים מתכחשים להם. כי יש להם איזושהי רגיעה מלהגיד שיש פה אמיתות מטאפיזיות. אנחנו קובעים, זה קונבנציה. אנחנו יכולים לחוקק ככה, יכולים לחוקק אחרת. מה שחוקקנו זה בעצם מה שכן קצת הבדל אולי בין משפט הטבע לבין פוזיטיביזם, אבל כל הדברים האלה הערתי כבר כשדיברתי על ההקשרים ההלכתיים, אז הערתי גם על ההקשרים המשפטיים.
אבל אין סיכוי שאם אני מתעמק בתורת המשפט וחושף משהו מטאפיזי, שאני יכול גם להיכנס להגדרה של לימוד תורה?
זאת שאלה מעניינת. אני דווקא נוטה לחשוב שיש סיכוי כזה.
כן,
אם אתה משתכנע שחשפת פה משהו נכון, אז בעיניי זה לימוד תורה. ולא רק שזה
אוקיי.
לימוד תורה, אלא ברגע שחשפת משהו נכון, אתה בעצם אמור למצוא אותו גם בהלכה. כי אם הוא נכון, אז הוא נכון. זה אין, במובן הזה, גם המשפט הוא אובייקטיבי. אין משפט ההלכה והמשפט הבונדסלו והמשפט הבריטי והמשפט לא יודע איזה. יש כמובן, אבל זה רק בחלקים שהם לא אובייקטיביים, שהם הסכמיים. אבל אותם חלקים שמשקפים אמיתות מטאפיזיות אמורים להיות אוניברסליים. ואם גיליתי את זה דרך עיון בסוגיות משפטיות, מה זה משנה? תכלס גיליתי פה איזשהו סוג של אמת, ועכשיו מבחינתי זה גם חלק מההלכה. זה מה שרב שמעון קרא תורת המשפטים, דיברתי גם על זה.
נכון.
אם אני לומד פיזיקה.
מה, לא שומע?
אם אני לומד פיזיקה.
כן.
אני מברך על זה?
לא. פה אני ממש לא מסכים עם הרמב״ם. כשהוא אומר פיזיקה ומטאפיזיקה, אני ממש לא מסכים עם הרמב״ם. בעניין הזה זה בכלל לא לימוד תורה. לא בחפצה, זה לימוד תורה בגברה. אמרתי שברכת התורה מברכים על לימוד תורה בחפצה, לא בגברה. זאת אומרת, על דבר שהוא לימוד אובייקטיבי, שהוא חשיפה של דברים אובייקטיביים. עכשיו, בפיזיקה, אני אפלטוניסט. אני חושב שהפיזיקה חושפת דברים אמיתיים במציאות. אבל דברים האמיתיים שהיא חושפת, זה עובדות פיזיות. וההלכה, מה שהיא חושפת, זה נורמות. תורה זה נורמה. תורה זה לא עובדה. עובדות הן לא תורה. נורמה זה תורה, רק יש עובדות נורמטיביות, ולזה אני מגיע עוד מעט. זאת אומרת, עוד מעט בסדרה, לא יודע עד כמה נגיע לזה היום. אבל עוד, אני, זה השלב הבא שלי. אז נשאיר את זה בינתיים. אני רוצה עכשיו באמת להתחיל לעבור, עד עכשיו דיברנו על הפלטוניות מול אריסטוטליות במובן של האם קיימות אידאות, זה תפיסת אפלטון, או שאלה רק קטגוריות שבני האדם יוצרים, כמו שתפס אריסטו. אבל המושג אפלטוניות משמש אותנו, ואני לא מצאתי אגב התייחסות שמסבירה את זה למה, אבל המושג אפלטוניות משמש אותנו בכל מיני מובנים. נגיד באפלטוניות, בתפיסה של המתמטיקה, או אפילו של הפיזיקה, במתמטיקה זה יותר בולט, יש אפלטוניזם מתמטי. זה שאלה האם האידאות המתמטיות שאותם חוקר המתמטיקאי, האם הן קיימות, או שזה קונסטרוקציות מחשבתיות שלנו. בסדר? זה מה שמכונה אפלטוניות, הדיון על אפלטוניות מתמטית, או אפלטוניות בפיזיקה, השאלה אם חוקי הטבע מתארים את העולם עצמו, או את איך שאנחנו רואים את העולם. בסדר? זה בעצם אפלטוניות בפיזיקה. אז זה יישום רגיל של המושג אפלטוניות מול אריסטוטליות. כי זו השאלה, האם האידאות שאנחנו מדברים עליהן זה המשגות שלנו, או שזה דברים שבאמת קיימים, אי שם בעולם האידאות, או בעולם שלנו, או לא משנה. אבל יש להם איזשהו קיום במובן מסוים. אבל איך זה מתקשר למשל למושג כמו האהבה אפלטונית? למה בתחום האהבה גם כן מדברים על האהבה אפלטונית? כן, מה זה האהבה אפלטונית? זה איזשהו סוג של אהבה ששמה, אני חושב, שהיא שמה במוקד את הנאהב, ולא את האוהב. יש כאלה שעושים הבחנה בין, את אותה הבחנה בין אהבה לבין תאווה. כן, אתם יודעים ש... כמו שהגששים שואלים, דייג אוהב דגים, אז למה הוא אוכל אותם? זאת אומרת, אם הוא אוהב אותם, למה הוא אוכל אותם? התשובה היא, הוא לא אוהב את הדגים, הוא אוהב את עצמו. לאהוב דגים, פירוש הדבר, לאהוב את עצמי, ולכן אני אוכל דגים, כי אני דואג לעצמי, לא לדגים. אבל לאהוב דגים זה לדאוג לדגים, לא לעצמך. או בשפה יותר תורנית, שאומרת בדיוק את אותו דבר, כתוב אצל יעקב אבינו, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. כן, כשהוא אהב את רחל, אז הוא אומר, הוא היה צריך לעבוד 7 שנים, ומבחינתו זה היה ממש כימים אחדים באהבתו אותה. אז שואלים שם המפרשים, כמה מפרשים, אנחנו בדרך כלל רגילים מהעולם שלנו שהמצב הוא הפוך. אם אתה אוהב מישהי ואתה צריך לחכות 7 שנים עד שתשיג אותה או תתחתן איתה, הרי זה נראה לך נצח. למה 7 שנים נראים בעיניך כימים אחדים אם אתה אוהב אותה? הפוך. ימים אחדים צריכים להיראות בעיניך כמו שנים ארוכות, אם אתה אוהב אותה. והתשובה היא כמו שהגששים ענו. יעקב אהב את רחל, לא את עצמו. כשאתה אוהב את עצמך, אתה רוצה להשיג את הדבר, אז כל רגע שעובר נראה לך כמו נצח. אבל אם אתה אוהב את רחל, אז אני אעבוד 7 שנים, העיקר שבסוף בסוף אני אגיע למטרה, כי המטרה שלי בסוף היא לא אני, היא לא ההנאה המיידית שלי, אלא איזושהי מטרה שהיא מחוצה לי. וזה מה שמכונה בדרך כלל האהבה הפלטונית. האהבה הפלטונית זאת אהבה שלא באה לשרת אותי, זה לא תאווה. תאווה זה דבר שאני נמצא במרכז. אהבה זה דבר שהנאהב נמצא במרכז. כן? אלה שעובדים את הקדוש ברוך הוא כי זה מועיל להם. זה תאווה. אלה שעובדים את הקדוש ברוך הוא בגלל שהם רוצים לעשות את מה שהוא אומר בשבילו, או בשביל העולם, או בשבילו, זאת אהבה. אוקיי? זה התייחסות אפלטונית. כך קוראים לזה. איך זה קשור לאפלטון? למה גם הדבר הזה נקרא, כן, ההבחנה הזאת, גם היא הבחנה בין אריסטוטליות ואפלטוניות? למה זה קשור להבחנה הראשונית שתיארתי קודם? אז ממה שקצת הסתכלתי, חיפשתי אם יש התייחסויות לעניין הזה, לא מצאתי, זה נראה כמו, בסדר, גם זה בא מהאפלטון לעומת אריסטו, אבל זה לא קשור להבחנה של אפלטוניות במובן האונטי, במובן של האם קיימות אידאות או לא קיימות אידאות. אני חושב שזה קשור. המושג, השימוש הזה באפלטוניות קשור לשימוש הקודם באפלטוניות, וזו הנקודה שאני רוצה להתחיל לעסוק בה עכשיו. כי בעצם התפיסה האריסטוטלית זו תפיסה שאומרת שמי שקיים בעולם זה רק אני. כל האמירות שיש לי על העולם, הן בעצם המשגות שאני עושה על העולם. כן, רק עכשיו עברנו את פורים, הבדיחה הישיבתית הידועה, אומרת שמה עושה אברך ירי שמיים, שאין בעיר שלו אדם עני, שיוכל לצאת ידי חובת מתנות לאביונים. ברור, הוא ישדוד בן אדם, כדי שהוא יהיה עני מהודר, ואז הוא יוכל לקיים בהידור את מצוות מתנות לאביונים. מה זה אומר בעצם? שאותו אברך, מבחינתו, כל המחויבויות שההלכה מטילה ושהמוסר מטיל, הם בעצם בעולם האישי שלו. מבחינתו העני בכלל לא קיים, המטרה היא לא לעזור לעני, המטרה היא לצאת ידי חובה. אני צריך להיות צדיק, אני באלף, כן? צריך להיות צדיק. אני צריך למצוא אביון מהודר כדי לתת לו מתנות לאביונים. זה לא בשבילו, זה בשבילי. אני צריך לצאת ידי חובה. זה אלטרואיזם פנומנולוגי, אלטרואיזם בהתנהגות, אבל זה כמובן לא אלטרואיזם, זה אגואיזם צרוף. בעצם כל מה שאתה עושה, אתה עושה בשבילך. גם כשאתה מציל את היקום ופועל כל חייך למען האחרים, בעצם אתה עושה את זה כדי לצאת ידי חובה. אתה עושה את זה כדי שהקדוש ברוך הוא ירשום לך וי. ואז אתה בעצם אגואיסט מושלם, למרות שההתנהגות שלך נראית התנהגות אלטרואיסטית לגמרי. ונפקא מינה שפעם חשבתי להביא לזה, מה קורה אם אני שולח מתנות לאביונים, כשאני מוקף, כן, חוגג בתתוו, והאני הוא פרוז. אז מתי לשלוח לו? לשלוח לו ביהוד ד' או לשלוח לו בתתוו? אז אם אני אלטרואיסט אמיתי, אני צריך לשלוח לו ביהוד ד', נכון? כי אני צריך לדאוג לו, שיהיה לו לסעודת פורים. סעודת פורים שלו היא ביהוד ד'. אבל אם אני אגואיסט אלטרואיסטי, אז אני בעצם צריך לעשות את זה כדי לצאת ידי חובה. אני, הפורים שלי הוא בתתוו. אז אני צריך לדאוג לזה שאני בפורים אתן מתנות לאביונים. כן? אם הוא לא נמצא פה, האביון האומלל הזה, אני אביא אותו בכוח. אני אשלח חבורת שודדים שיביאו אותו לפה בכוח, כי אני חייב לצאת ידי חובה. זאת אומרת, ההסתכלות הזאת היא הסתכלות שברמה ההתנהגותית נראית מאוד דומה. אבל במוטיבציות הרוחניות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, הנורמטיביות, היא הפוכה לגמרי. אתה עושה את הכל אותו דבר, אבל הכל בעצם כשאתה נמצא במרכז. אתה גומל חסד עם הסביבה, כי אתה מרגיש נורא טוב עם זה כשאתה גומל חסד. אז בעצם אתה פועל בשבילך, לא בשביל הסביבה. אתה רוצה את ההרגשה הטובה הזאת של גמילות חסד. אגב, זה אדם טוב, אדם שמרגיש טוב בזה שהוא גומל חסד, זה באמת אדם טוב. ועדיין גמילות החסד שלו נעשית בשבילו עצמו, לא בשביל הסביבה. במובן הזה הוא אגואיסט, אגוצנטרי. לעומת זאת, האפלטוניסט עובד בשביל העני. או האפלטוניסט אוהב את רחל בשביל רחל, לא בשביל עצמו. הוא לא רוצה להשיג אותה לעצמו. הוא רוצה לחיות איתה כי הוא אוהב אותה. את היא המטרה. יש שני ספרים, אגב, בהקשר הזה של אהבה, קראתי אותם באותה תקופה, משבר רומנטי בחיי, בעבר הרחוק, וקראתי גם ספר של דון יהודה ברבנל, שנקרא שיחות על אהבה, וספר שעבר גלגולים מרתקים, היו בטוחים שהוא פילוסוף נוצרי, במאה ה-19 או ה-20, לא זוכר, נחשף שזה פתאום הבן של דון יצחק הברבנל, ויש ויכוח אם הוא כן התנצר או לא התנצר, לא משנה, אבל ספר מעניין, יצא בהוצאת מוסד ביאליק, קיבלתי אותו מחבר הכנסת מיכאל ביטון פעם, אז זה ספר אחד שקראתי, וספר אחר שקראתי זה פילוסוף ספרדי בשם חוזה אורטגה איגסט, שהוא כתב חמש מסות על אהבה, ושניהם בעצם המוטו שחורז את כל הספר בשני הספרים זה ההבחנה הזו בין אהבה לבין תאווה, שזה נראה אולי דומה, כן, תחשבו על החץ של קופידון. החץ של קופידון במיתולוגיה היוונית, ננעץ לי חץ בלב ומתעוררת בי אהבה עזה לפלוני. אוקיי? זה בעצם ברור שזה מעמיד אותי במרכז. כל הרומנסות שנקשרות לאהבה הרבה פעמים, הן בעצם ריקות מתוכן. זה רומנסות שמטרתן להאדיר את הרדיפה שלי אחרי תחושת השלמות, או תחושת הסובה, או תחושת אני לא יודע מה, שלי, הסיפוק שלי. רומנסות אמיתיות צריכות להיכתב לאוהב אמיתי, לא לתאב. למי שפועל בשביל מישהו אחר, לאוהב הפלטוני. אוהב הפלטוני זה רומנסות אמיתיות. ואני חושב שהמשמעות של הפלטוניות זה כאשר אתה פועל למען משהו שהוא מחוץ עליך. וכאן מתקשרת הפלטוניות במשמעות הזאת עם הפלטוניות במשמעות האונטית, שעליה דיברתי עד כאן, כן, אונטולוגיה זה תורת היש. אז הפלטוניות במובן האונטי זה השאלה האם האידאות הן ישים, האם הן קיימות או שזה רק צורה, עכשיו הזכרתי את זה, על הגשש. האם אני תופס את האידאות כישים קיימים, או שזה המשגות שלי? זה כמובן לא שייך לאהבה ולתנועות נפשיות, אבל אתם רואים את היחס בין שני הסוגיות האלה. זה אותה הבחנה בין הפלטוניות לבין אריסטוטליות. אם אני רואה את האידאות כמשהו שהוא קיים לעצמו, הצעד לשלב הבא הוא כבר קצר מאוד, שבו כשאני פועל, אני לא פועל רק מתוך שיקולים שלי ולמען עצמי, אני פועל למען רעיונות גדולים שהם מחוצה לי. זה בעצם פעולה אפלטונית, פעולה אפלטונית במובן, עכשיו אני מדבר על התנועה הנפשית של האדם, לא על על האונתולוגיה, על תורת היש. ואתם רואים עכשיו את הקשר ביניהם. מי שלא מאמין שיש משהו חוץ ממנו, לא יכול לפעול למען משהו שהוא מחוץ לו. הוא תמיד יפעל משיקולים שהם שלו. לכן אלטרואיזם במובן מסוים, זה צורת פעולה אפלטונית. כי אלטרואיזם מעמיד את האחר, או ערך כלשהו שהוא מחוץ לי, אובייקטיבי, שהוא מוכתב לי, עבודת השם אם תרצו, כן, הקדוש ברוך הוא, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשביל הקדוש ברוך הוא, לא בשביל עצמי. או מה שהרמב״ם קורא בתחילת פרק י' בהלכות תשובה, לעשות האמת מפני שהוא אמת. והוא מנגיד את זה לעבודה בשביל שכר בעולם הבא, או מניעת עונש מהעולם הבא, שזה עבודה לא לשמה. מה ההבדל ביניהם? הראשון זה אפלטוני, והשני זה אריסטוטלי. עבודה למען משהו שהוא מחוץ לי, זה אפלטוני, זה עבודה לשמה. עבודה למעני, זה עבודה לא לשמה, זה עבודה אריסטוטלית. אז אתם רואים שהמושגים של אהבה אפלטונית קשורים לאפלטוניזם מתמטי, לאפלטוניזם ריאליסטי, ולאפלטוניזם בכל המובנים שדיברנו עליהם עד כאן. זאת אותה הבחנה לדעתי. ואם אני חוזר למה שגמרנו עכשיו לגבי לימוד תורה, אני חושב שגם בלימוד תורה... גם בלימוד תורה, ההבחנה שאותה עשיתי, היא בעצם הבחנה בין לימוד אפלטוני ולימוד לא אפלטוני. כאשר אני לומד תורה, המטרה היא לא שאני אדע מה לעשות. המטרה היא לא להשלים את נפשי באיזשהו מובן, להפוך אותי למשהו יותר, לא יודע מה, יותר טוב, או לעשות לי משהו. לא, קודם כל אני עושה את זה בגלל שאני רוצה להבין מה קורה מסביבי. כמובן, יש לזה השלכות. וההשלכות הן שמה שקורה מסביבי גם מחייב אותי לפעולה. אבל הוא מחייב אותי לפעולה לא כי בזה אני אהיה שלם יותר, הוא מחייב אותי לפעולה כי העולם יהיה שלם יותר, או כי הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. זאת אומרת, זאת הסתכלות אפלטונית על לימוד תורה. כאשר אני אומר שהמושג חלות, או הישויות התורניות, כן, ההלכתיות, הן בעצם ישויות קיימות, זה לא המשגות שלי, זה לא קטגוריות אריסטוטליות, אלא זה המשגות שאני עושה לישויות קיימות, אידאות אפלטוניות. זה גם אומר שצורת העבודה שלי, גם בלימוד אבל גם בעבודת השם, צורת העבודה שלי זה לא שאני נמצא במרכז. כל ההסתכלויות הפוסט-מודרניות למשל, הן הסתכלויות אריסטוטליות בעליל. גם במובן האונטי הם לא מכירים בקיומם של כל מיני ישים אובייקטיביים, כי זה הכל סובייקטיבי, שמים את האדם במרכז, לא במרכז, הוא היחידי שישנו. ומתוך כך גם כל צורות הפעולה הן צורות פעולה שלי, זה הנרטיב שלי וזה נעשה למען המטרות שלי, ומתוך המזימות שלי, בעצם תמיד מזימות זה אצלך, אצלי זה רק מטרות. ובעצם אני נמצא במרכז, אני ואין בלתי. וזה גם האידיאליזם, התפיסה האידיאליסטית בפילוסופיה, שאומרת שבעצם אין עולם אובייקטיבי. כל העולם זה בסך הכל חזיונות שלי. זה דברים שאני חווה, דברים שאני רואה, אז מעבר לשאלה אם זה נכון או לא נכון, שבזה צריך לדון לחוד, אני חושב שכמובן זה לא נכון, אבל זה צריך לדון לחוד, אני רק אומר, זה משקף גם את האפלטוניות והאריסטוטליות במובן שדיברתי עליו כאן. כי זה בעצם אומר שגם צורת הפעולה שלי, כל כולה מיועדת בשבילי. ההדוניזם הוא תוצאה של פוסט-מודרניות, לדעתי. או שניהם הולכים ביחד, תוצאה או לא תוצאה, זה עניין אחר, אבל שניהם הולכים ביחד. ברגע שאתה מבין שאין בעולם שום דבר חוץ ממך, אז ברור שכל מה שאתה עושה, אתה עושה בשבילך. כן, כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, כל מה שעשיתי, עשיתי לכבודי, בראתי, יצרתי, ואף עשיתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אגואיסט. הוא עשה את זה בשבילו, הכל הוא עשה בשבילו. אנחנו אמורים להיות אלטרואיסטים. כי מחוץ לקדוש ברוך הוא לא קיים שום דבר מבחינתו. מבחינתנו קיימים דברים חוץ מאיתנו. ואנחנו אמורים לפעול גם למענם, ולא רק למען עצמנו. ובמובן הזה, אני חושב שיש לזה הרבה מאוד השלכות להבחנה הזאת בין הפלטוניות לבין אריסטוטליות, במובן הפילוסופי, המטאפיזי המופשט, גם לשאלות מוסריות, לשאלות של עבודת השם, לשאלות מהסוג של איך להתנהג ולמה להתנהג בצורה כזאת, אבל בזה נעסוק בפעם הבאה, אני חייב לסיים, אז אתם תסלחו לי, כי אני צריך לסיים.
הרב, הרב שהרב דיבר על הנושא של של יהודה לדתת וב במתנות לביונים, בשנה התעוררה שאלה בבית כנסת, האם כשהחזן מברך בבוקר שהחיינו, הוא צריך לכוון גם על משלוח, על מתנות לביונים. אני חשבתי שלא צריך, בגלל ש...
למה לא?
כי המטרה שלי זה לא שהחיינו, אני מודה איזה יופי שיש אני, ועכשיו אני יכול לקיים את המצווה. אני הלוואי ולא יהיה אני, ואני לא אצטרך לקיים את המצווה. אני מסובן...
אתה מודה לקדוש ברוך הוא על זה, שהוא נתן לך אפשרות לתקן את העולם, לשפר דברים. זה בסדר גמור.
אבל עדיף שלא יהיה אני ולא אצטרך לתת.
אם לא תהיה אני, אז אני לא... אם אני אינני אני, אז מי אני בכלל? כמו שאמר השיר.
לא, לא אני, אני יהיה בעין. עדיף שלא יהיה... אני, ולא צריך לתת,
לא יחדל לביון בקרב הארץ, אני לא מתפלל שיהיו עניים, אני מודה לקדוש ברוך הוא על זה, שאני יכול לתרום לעובדה שלא יהיו עניים, זה הגמרא בבא בתרא הרי, טורנוס רופוס ורבי עקיבא, שאם הקדוש ברוך הוא אוהב את העניים, למה הוא עשה אותם, למה הוא לא מפרנס אותם?
אז למה אנחנו לא מברכים על ברכת המצוות?
שננצל בהם אנו מדינה של גיהינום, אבל אני חושב שברמה הרעיונית, הכוונה, כי הוא רצה שאנחנו נבטל את העניות, לא שלא תהיה עניות. יש לנו משימה לתקן את העולם, ועל זה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. זה לא סותר.
אז למה אנחנו לא מברכים ברכת המצוות על מתן צדקה? למה אנחנו סומכים ידינו על העני ואומרים...
זה שאלה אחרת לגמרי, לא קשורה לעניין. אז הרשב"א למשל בתשובה כותב, שבגלל שהעני יכול לסרב ולא לקבל. דבר שלא תלוי בך, אתה לא מברך עליו.
זה נראה יותר מהותי.
אני לא חושב שזה בגלל העניין של האלטרואיזם, אין פה שום סתירה לאלטרואיזם. טוב, אני חייב לסיים, אז תמחלו לי, פשוט אני צריך לנסוע, לכן הקדמתי היום. שבת שלום.
שבת שלום.
סליחה על הקטיעה.
ביי.
ביי טוב.